עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103 כמדי יום ראשון, תחשבו טוב, שעה תמימה שבה אנחנו מדברים עם ועל אנשים שיש להם, יש בסיפור חייהם ובתפיסת עולמם לעורר בנו השראה ולפתוח את הראש והלב, לדבר עם ועל אנשים שרואים גם את האחרים ועושים למען האחרים, ונדמה לי שבימים אלו אנחנו פוגשים המון אנשים, ממש אי אפשר להכיל את היקף העשייה והנתינה של החברה הישראלית, ואנחנו תמיד שמחים גם להרחיב דעת ועוד ועוד, והמתחתנו מלאה. ואנחנו נפתח את השעה הזאת בהודיה ותודה לכל מי שמאפשר אותה, לאסף נבו, לרן לודין, בני שאולסקי ואסף חרמוני, ואנחנו מתחילים. אנחנו ממש נרגשים לפתוח את התוכנית עם ללי דרעי. ערב טוב לך ללי, ותודה רבה שאת... ותודה ענקית שאת איתנו. נאמר שללי דרעי היא אמו של סעדיה דרעי, שנפל בשבוע שחלף בעזה. כלוחם. ושמעתי את הקול שלך ואמרתי לעצמי שהדברים הנימה והרגש שהם מעוררים הם כאלה שצריך לפתוח איתם כל שעה עגולה בימים אלו. אז אני ממש מודה לך שאת מוצאת את הכוחות לדבר איתנו.
אני לא מוצאת את הכוחות, אני מקבלת את הכוחות מכם, מעם ישראל.
אז אני דווקא אבקש לפתוח איתך את השיחה על מהמקום שבו את נמצאת, ומעשייה חברתית, עיתונאית, או איך שנרצה לקרוא לזה, את תפיסת עולמך לגבי מהי אחדות.
אני חושבת שאחדות, אני חושבת שקודם כל אני אתחיל מזה שהאקסיומה שלי היא שהשאיפה לאחדות, שאיפה שצריכה ללוות אותנו בכל צעד. זאת לא רק שאיפה לאחדות בין אנשים, זאת גם אחדות בין מאורעות, אחדות בין ערכים. אחדות בין ערכים זה הדבר הכי משמעותי. ומתוך האחדות של הערכים אנחנו מגיעים גם לאחדות בין בני אדם. ואני חושבת שעצם זה בתור אישה מאמינה שאומרת כל יום שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, השם אחד הזה, האחד הזה שאיתו אנחנו חותמים את אותו, בעצם אותו הצהרת נאמנות, האחד הזה זה האחד שאנחנו צריכים לחפש בכל מקום בעולם, וזה מה שסעדיה חיפש כל היום. כל יום וכל היום הוא חיפש אחדות. בעולם, באירועים, בערכים ובאנשים. אז, וזה מתחיל מזה שאני חושבת, אם רוצים באמת להגיע לאחדות בין בני אדם, זה מה שאני למדתי מהבן שלי. הוא כל הזמן מצא חן. מה זה אומר למצוא חן? זה מילה מדהימה. הוא מצא חן בעיני, למצוא חן בעיני אלוהים ואדם, אומרים. מה זה למצוא חן? זה משנה, זה תרתי משמע. יש מצד אחד למצוא חן בעיני אלוקים ואדם. זה אומר שאלוקים ואדם יחבבו אותך, אבל הוא היה יותר עסוק בלמצוא את החן של האחרים. הוא היה עסוק בזה כל הזמן. יש משפט כזה, כאילו אנחנו כל הזמן מדברים על אהבת חינם ושנאת חינם. מה זה שנאת חינם? את זה למדתי מהרבנית שלי, הרבנית ימים המזרחי. שנאת חינם זה כשאתה שונא אפילו את החן שלהם. את חינם. ברגע שאתה לא מסוגל להסתכל על החן של האחר, תדע לך שאתה בבעיה, כי אתה בשנאת חינם. אתה במצב נשי של שנאת חינם. ומה שצעדיה עשה בחיפושיו אחרי האחדות, זה לחפש ולמצוא חן בכולם.
את יודעת, את מדברת והלב מתרחב וזועק שנהיה ראויים לכל הגיבורים הללו.
זה לא רק דיבורים, זה מעשים. זה ממש עשייה של יום יום. זאת החלטה שמקבלים ואומרים, אני היום אמצא חן בעיניים של מי שנמצא מולי. זאת החלטה אופרטיבית לחלוטין.
כן. וללי, את יכולה לספר לנו קצת על סעדיה?
כן, בטח. סעדיה נולד לפני 27 שנים. ילד חייכן עם גומות חן ענקיות, שלא ראו אותם אחרי זה בגלל שהוא גידל זקן, אבל ידעתי שהן קיימות. עם עיניים צוחקות, עם תבונה אינסופית. עם יכולת להקדים את הרצון של כל מי שעמד בדרכו. זאת אומרת, הוא לא רק הקדים בשלום את כל אחד, ממש הקפיד מאוד להקדים לשלום. זאת אומרת, לא לתת להיות הראשון שאומר שלום לבן אדם שנמצא מולו. אבל הוא גם הקדים את הרצון של כל מי שנקרא בדרכו. הוא היה יד ימיני בכל דבר. היו לנו שיחות, אנחנו פשוט דברנים גדולים במשפחה. והוא היה פשוט בן אדם עם עומק אדיר וגם שטותי ברמות שבלו יתוארו. הוא היה יכול לשלב בין ודאות מאוד מאוד גדולה בצדקת הדרך לבין יכולת ורצון לשאול המון המון שאלות. כל הזמן, כמה שיותר שאלות. הוא לא פחד משאלות, כל מיני שאלות, שאלות באמונה, שאלות בכל דבר. זה לא היה מפחיד אותו. זה היה אבא, הוא היה אבא בשנתיים וחצי האחרונות, אבא מדהים, אבא מחבק, אבא אוהב, אבא מאתגר, הוא היה מאתגר מאוד את הילדים שלו, לא מפחד, לא עושה להם חיים קלים אף פעם, ויצאו יעלומים, שני ילדים, הללי בת שנתיים וחצי, וינון שעל הערב חוגג שנה.
וואו.
והוא היה בעל נפלא לרחלי, רחלי שלנו, שהשם ישלח לה כוחות להתמודד. רחלי יתומה בעצמה מאבא, והוא התחתן איתה, הוא ידע, והוא רצה את זה, הוא רצה לעשות מעבר לרגיל, תמיד, תמיד מעבר לרגיל. ורחלי שלנו, שבאמת אנחנו כל כך, הכאב של החמש שנים שהם עברו ביחד היו כל כך משמעותיות. הוא היה כל עולמה. וזה קושי עצום. אבל אנחנו מסתכלים על הלילי ועל עינון, ואנחנו, את יודעת, בלילה, כשאת בשבעה, מתעוררת מיליון פעמים בלילה ומנסה לחזור לישון, ואז מגיע השעה בשבע, שבע וחצי, שאת פתאום שומעת אותם קוראת לי, קוראים לי, ואז פתאום אני, האהבה הזאת מצליחה באיזשהו מקום למלא את החלל הענק שיש לי בחזה כבר כמה ימים, שאני לא מצליחה לנשום, אז פתאום הם פה והם מחייכים לי, ואני אומרת שיש לי פה בשביל מה להמשיך.
לגמרי. ללי, ראשית תנחומים מעומק הלב.
תודה רבה.
תודה לקול הזה, המאוד ברור, מרגש ומשאיר הרבה מאוד חומר למחשבה.
תודה רבה.
ואם הייתי...
להדהד את זה.
להדהד בדיוק.
אני מרגישה שזה... זאת המשימה שקיבלתי מסעדיה. וזאת תהיה משימת חיי, להדהד את הקול הזה. כרגע אין לי קול כי אני לא מצליחה, כי הגרון שלי חנוק, אבל הקול הזה ידהד.
את מצליחה היטב, ואנחנו תמיד, תמיד, תמיד נרצה ונשמח לתת לך את הבמה לכל הכל כך מיוחד הזה. ללי דרעי, אמא של סעדיה דרעי עליו השלום, ואמן תנוחמו מן השמיים.
אמן, תודה רבה.
תודה. ועכשיו אנחנו עם סגן אלוף במילואים מוניר מדי, מהמכינה הקדם צבאית קרם אל, בשבוע שלפני כשבועיים, פרס הנשיא, פרס ירושלים לאחדות בבית הנשיא, וסגן אלוף מוניר מדי על הפעילות של המכינה זוכה לפרס. ערב טוב לך מוניר.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
ותודה רבה שאתה איתנו.
תודה לכם.
אז אתה יכול לספר קצת על עמותת קרם אל?
כן, בוודאי. עמותת קרם אל היא עמותה, אחת העמותות המשפיעות בעידה הדרוזית, בפרט ובחברה הישראלית. בכלל, עמותה עוסקת בהמון פעילויות, כאשר גולת הכותרת של העמותה, הפעלת מכינה קדם צבאית, מאוד מיוחדת לנוער דרוזי ויהודי מכל הארץ. הפעילות מתקיימת ממתחם מאוד מיוחד, מדלת אל קרמל, ממתחם בית יד לבנים של המגזר הדרוזי, אתר ההנצחה של כל גיבורי העדה הדרוזית, שבמקום גם נכתבו בשנים עברו את מילות ההמנון הלאומי התקווה, בשנת 1882.
כן, ואני מבינה שהעמותה הוקמה ב-2008.
נכון.
ואם יש, אם אני אבקש אותך לספר סיפור אחד, גם אם לא תנקוב בשמות עצמם, שיש בו ללמד על פעילותה של העמותה, אז מה היית אומר?
תראי, יש המון פעילויות ודברים, ואחד הדגשים ששמנו לעצמנו, שכתבתי את חזון העמותה, אמרתי שהעמותה תהיה משפיעה ורלוונטית, ומותאמת לרוח התקופה. ולצערי מאירועי השבעה באוקטובר ישר עשינו התאמה של הפעילות שלנו.
כן.
זמנו המון פעילויות מיוחדות, גם של חניכה מכינה.
ואת הפרס אתם מקבלים על המכינה הקדם צבאית?
לא, גם על המכינה, אבל הפרס, פרס ירושלים לאחדות ישראל, שזה פרס מאוד מיוחד. כן. ויוקרתי מבחינתנו. אם כי הוא לא הפרס הראשון, שנה שעברה היה לנו גם פרס ישראל לנשיא. כן. יד לבנים ויושב ראש העמותה, היה לי את הכבוד, אני להדליק משואה לפני שנתיים, גם לכבוד המכינה וכל הפעילות שלנו, אבל הפרס הוא בהחלט על פעילותה של העמותה, עמותת קרם אל, במגוון הפעילויות, כשאני מדבר על מגוון הפעילויות, אמרתי, הפעלת מכינה קדם צבאית מיוחדת, כן. תוכניות מנהיגות לבני נוער, ותוכניות לחיילים משוחררים, כאשר גולת הכותרת בפעילות המיוחדת שלנו אחרי השביעי לאוקטובר, זה מיזם מחבקים באהבה. הרחנו במתחם שלנו למעלה מ-1,800 מפונים מהדרום וגם מהצפון, במתחם המיוחד, כן. המיוחד שלנו, על כל הפעילות שמתקיימות שם.
יפה. סגן אלוף במילואים מוניר מדי, מנכ"ל המכינה הקדם צבאית קרם אל, ושפו גדול לעמותה על הפרס המאוד מיוחד, פרס ירושלים לאחדות בבית הנשיא, שזה מכבר קיבלו. תודה רבה לך שהיית איתנו ושיהיה שבוע מבורך.
תודה, שבוע טוב, ערב טוב.
ועכשיו, השבוע הוא שבוע הספר, ויש כל הזמן ובמיוחד בתקופה האחרונה הרבה מאוד ספרים, ומתוך האושר הגדול הזה אנחנו דלינו אחד, הלוואי ואפשר היה יותר, ואנחנו מבקשים לדבר עם פרופסור רחל אליאור, פרופסור למחשבת ישראל ולמיסטיקה יהודית באוניברסיטה העברית בירושלים, ומופקדת על הקתדרה לפילוסופיה יהודית בחוג למחשבת ישראל. ערב טוב לך פרופסור רחל אליאור.
ערב טוב ומבורך ותודה
רבה שאת איתנו. ואנחנו מבקשים לדבר איתך על הספר סבתא לא ידעה קרוא וכתוב. אז בואי נתחיל אולי בכותרת, ועד כמה היא מעידה על התוכן של הספר.
הכותרת של הספר היא ציטוט מספר של חיים באר, ששמו חבלים, שבו הוא מספר על סבתא שלו, שלא ידעה לקרוא ולכתוב עד גיל 50. סבתא שלו היא יהודיה ירושלמית מהיישוב הישן, היישוב הדתי, שאסר על כל הבנות ללמוד לקרוא ולכתוב. הנושא הזה עורר את תשומת ליבי לפני שנים רבות, כאשר הייתי נערה שעבדה בביאור הבערות, כך קראו לזה, כאשר 58% מהנשים שהגיעו מארצות האסלאם בעשור הראשון של ההיווסדה של מדינת ישראל, בין 1948 ל-1958, 58% מכל הנשים שהגיעו מארצות האסלאם לא ידעו קרוא וכתוב באף שפה. לכבודם המציאו את קרית הדיו הסגולה. גם מאירופה הגיעו נשים רבות שהיו נבערות מדעת, חלק בגלל המלחמה, חלק משום שגדלו בערים ועיירות שלא היו בהם שום מוסדות חינוך, עבור ילדות יהודיות, אבל...
ובעצם מה שאת אומרת זה שהעובדה שמנעו מאנשים ללמוד וללמוד קרוא וכתוב, זאת הייתה הדרך לשמר את הבערות בקרב נשים?
לשמר את השליטה של גברים על נשים באמצעות הבערות. את יודעת, מימי ספר בראשית, כאשר אלוהים אומר לאישה שהיא תלד בנים בעצב ושהוא ירבה את איסוריה בהיריון ולידה, והוא אומר שלוש מילים מחרידות, והוא ימשול בך, הוא זה אדם או אבי אבות כל הגברים שבעולם, בך זה חווה, אבי, אם כל האימהות והנשים שבעולם. הגברים מושלים בנשים מאז ימי ספר בראשית, והם סיפרו את זה בצורה כזו שזו כללה אלוהית. הדרך הראשונה שגברים שלטו בנשים הייתה על ידי זה שהם מנעו מהן כל קרבה לדעת, לשון, לידע, לספרות. כמובן כל אישה דיברה בשפת אימה, קוראים לזה הלשון הדבורה. האימהות מדברות לכל התינוקות בשפת האימהות. כשהילדות גדלות יותר, זו השפה הדבורה של האמהות. בעולם האשכנזי זו הייתה יידיש, בעולם של יוצאי ספרד זו הייתה לדינו, אבל תמיד הייתה שפה מדוברת ולא נקראת ונכתבת של האמהות.
והבחירה שלך להעלות על נס בימים אלו דווקא את הסוגיה הזאת היא כי...
משום שאני מרגישה שהמציאות שלנו מעוותת לחלוטין, משום שהסדר הגברי הפטריארכלי שולט בנו מימי בראשית ועד היום. סדרי העדיפויות הם כאלה שבמדינת ישראל המגדירה את עצמה כמדינה יהודית דמוקרטית, כל הנשים במדינה כפופות לדין הרבני שאומר שרק גבר יכול לגרש את אשתו ויכול לעגן את אשתו. כלומר, אנחנו חיים על פי חוקים פטריארכליים עתיקים שאין לנו שום בחירה לגביהם. לא ביקורת, לא בחירה. אישה יכולה להיות חופשייה לגמרי ואתאיסטית לחלוטין, חופשייה או חילונית. וברגע שהיא רוצה להתגרש מבעלה, אם הוא לא יסכים לתת לגט, היא אגונה לכל חייה. אגונה זה מלשון עוגן. היא לא יכולה להמשיך בחייה במימדים רבים, היא לא יכולה לשוב ולהינשא, היא לא יכולה להרות, היא לא יכולה לגדל ילדים, עד שבעלה יועיל להעניק לגט, חלילה שלא יכפו עליו, אלא הוא צריך מרצונו לתת לגט. אבל זה רק פרט אחד קטן, מהמכלול הגדול. יש המון המון הפליה נגד נשים שמבוססת על הסדר הפטריארכלי. מקצועות רבים היו סגורים בפניהם עד לא מכבר. הדוגמה של בגץ אליס מילר היא טובה. כלומר, נשים לא היו יכולות לגשת למבחני טייס בגלל עצם היותן נשים, כן? אבל יש הרבה מעבר לזה. הרעיון של מלחמה, של כיבוש, של קולוניאליזם, של שיעבוד עם אחד בידי עם אחר, הוא רעיון גברי פטריארכלי לחלוטין, של חברה שמאמינה בעליונות של מין אחד על פני נחיתות של מין שני, או של עליונות של דת אחת על פני נחיתות של דת אחרת. אני מתנגדת לסדר הזה, ואני יוצאת נגדו, ואני משתדלת לבאר איך הוא נוצר.
ובאמת שאלה אחרונה, למרות שיכולתי לדבר איתך עוד באריכות רבה, כשאת שומעת את התגובות ואת ההתייחסות לסוגיה הזו, אז מה את פוגשת? משהו שמעורר בך אופטימיות לגבי העתיד? אולי?
כן, על טווח היסטורי, אם אני משווה מה היה ב-1924 לעומת מה אנחנו, איכן אנחנו נמצאים, ב-2024, אין לי ספק שיש התקדמות כל הזמן לקראת שוויון גדול יותר, לקראת הכרה, לקראת פסילת הרעיון של בלעדיות סמכות הדעת שהייתה שמורה לגברים בלבד. יש לנו היום נשים משכילות בכל התחומים, מהרגע שנשים היו יכולות להיכנס לאוניברסיטה. בארצות הברית נשים נכנסו כשוות לליגת הכיסוס, לאוניברסיטאות הגבוהות המשובחות, רק ב-1969. כשרות ביידר גינסבורג סיימה כמצטיינת את כיתת המשפטים, 5 נשים מתוך 550 סטודנטים, אף משרד עורכי דין בשנות ה-50 לא רצה לזכור אותה כעורך דין. היום אין דבר כזה. היום אתה לא יכול לא לזכור מישהי, כי היא אישה. חוק ההזדמנויות שוות בעבודה, חוק ההשכלה השווה, ההזדמנויות העקרוניות שפתוחות בפני כל אדם. אלא אם כן הוא גר בחברה דתית פטריארכלית. אבל רוב האנשים, לפחות במדינת ישראל או בעולם המערבי, רוב האנשים גרים במדינות שיש בהם חוקים של שוויון, אם יוצאים מן הכלל כאלה ואחרים, כמו דיני המעמד האישי ביהדות או חוקי השריה באסלאם, אבל בעיקרון מכירים בעובדה ששוויון הוא ערך, שהשכלה ראויה לכל אדם, שכל מקצוע צריך להיות פתוח כן. לכל איש ואישה. אז יש שיפור, אבל יש הרבה עדיין מה לשפר, בייחוד כן. לשנות את שיח המלחמה.
פרופסור רחל אליאור, תודה רבה שפתחת לנו עוד צוהר לנושא שכנראה יהיה עוד שנים לדבר בו. מחבר את הספר, סבתא לא ידע קרוא וכתוב, ופרופסור למחשבת ישראל ולמיסטיקה יהודית באוניברסיטה העברית. תודה רבה שהיית איתנו ושבוע מבורך.
תודה רבה לך, תרשי לי רק להזכיר שהספר ראה אור בהוצאת כרמל בירושלים. מאוד מודה לך.
בכבוד, שבוע טוב. תודה. עכשיו אנחנו עם תומר צימרמן, מוזיקאי ויוצר, עם שיר חדש, אום קדליבה, ועם סיפור אישי שעומד מאחורי האלבום בכלל והשיר בפרט. ערב טוב לך תומר, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, שלום רב יהודית.
אז אולי אתה יכול לספר קצת על עצמך ואיך הגעת למוזיקה ואיך המוזיקה היא חלק מתהליך הרבה יותר עמוק ומשמעותי.
אני התחלתי בכלל לנגן בגיל מאוד יחסית מבוגר, גיל 33. בעברי בכלל הייתי שחקן טניס וגם סיימתי לימודים בארצות הברית, במנהל עסקים, בכלל תחום אחר לגמרי. אבל תמיד הייתי מאוד מאוד מכור מוזיקה, לקראת בעיקר מוזיקה שנות ה-70, ובעצם מגיל 32-33 פגשתי ונגן רחוב ברמת אביב, ולפתע ככה הוא תפס את ליבי ושאלתי אותו אם הוא גם מלמד, ויום אחרי זה היה אצלי בבית, וככה התחלתי ללמוד סקסופון. משם המשכתי ללמוד הלחנה והתחלתי לכתוב כתיבה, ואיכשהו ככה התגלגלתי לכתוב שירים, והצלחתי להגשים את החלום הזה שלי שאני מאוד מאוד אוהב אותו. זהו, והמוזיקה היא חלק משמעותי מהחיים שלי. עזר לי גם בתקופות קשות שעברתי. זהו, ואני זכיתי לעבוד עם...
אתה יכול, אם זה בסדר, ותעצור אותי איפה שזה לא בסדר, אתה יכול רגע לספר קצת יותר איך המוזיקה הייתה בעבורך כלי להתמודדות או גשר להתמודדות?
תראי, אני אגיד לך, אני עבדתי בתחום נורא נורא לחוץ, כן? ובעולם ההשקעות, ובעצם לחצתי את עצמי ברמות כאלה שזה פגע לי בבריאות. וכתוצאה מזה התחלתי לכתוב ולהלחין, זה היה סוג של ריפוי בשבילי. ודווקא שסיימתי את האלבום הזה שהפיקו לי אבנר חודרו ומייקל בנסון ממשינה ונאור דיין ואלוי לה והפיק את השירה, זאת אומרת אנשים מהשורה הראשונה, דווקא שהשקעתי כל כך הרבה, ודווקא אז שרצו לראיין אותי לרדיו, כן, זה היה ב-2012, סוף 2012, על שתי שירים שראינו אותי ל-88 וג' והתקשרו אליי והייתי במחלקה אונקולוגית, כן? תפסתי במחלקה אונקולוגית, דווקא שסיימתי את הדיסק הזה, כן? את התקליט הזה, דווקא אז תפסה אותי המחלה, זה היה ממש עזוי, וזה היה כאילו, גם, זאת אומרת, בתוך המקום הנמוך הזה, זה היה סוג של חבל הצלה בשבילי המוזיקה. זאת אומרת, אני זוכר את זה כמו עכשיו, שאמרתי, רגע, מה אני שב לדבר איתם לי, במקום אחר לגמרי, זה בכלל לא מעניין אותי, אבל זה, אחרי זה, בין שנייה חזרתי אליהם, כשאתה אמרתי, לא, אני רוצה לדבר, אני רוצה להתעסק בזה. זה היה סוג של חבל הצלה בשבילי. וגם באותו רגע החלטתי שאני רוצה להשקיע הרבה יותר בזה. עוד יותר להקליט, עוד יותר לכתוב. כן, הלכתי סדנאות עם מאיר גולדברג, המשורר, והקלטתי בצורה יותר אינטנסיבית, השקעתי הרבה יותר מכל הבחינות. עוד יותר נכנסתי לעולם הזה, ואני שמח שעשיתי זה, כי זה משהו שיזם אותי, נתן לי כוחות.
והשיר קוראים לו עומקה דליבה, שזה בארמית עומק הלב. משהו להגיד עליו לפני שנשמע אותו?
תראה, השיר הזה, כתבתי אותו לפני, התחלתי לכתוב אותו לפני אולי 10 שנים, הוא ישב במגירה, כן, כמו בסיפורים, ולפני 3 חודשים באתי למאיר, מאיר גולדברג המשורר, שאני עובד איתו על השירים שלי, שאני כותב שירים, ולפעמים, ויש שירים שאני מרגיש איתם נוח, שהם מוכנים, ויש שירים שאני מרגיש שהם לא שם, זאת אומרת, שחייבים איזו עבודה עליהם, כן, להגיע, שהם יגיעו לשלמות מבחינתי, ומאיר הוא הכתובת הנכונה, הוא פשוט, יש לנו חימן ידרת, והוא פשוט, כן, הוא פשוט אישיות מדהימה, ומבחינת, גם כחבר וגם מבחינה אומנותית, ברור, כן, הוא לא צריך להרחיב
את הדברים עליו. אז הגעת אליו?
הגעתי אליו, ישבנו על השיר, והוא שמע את השיר כמה שאני כתב, את המילים ואת הלחן, מאוד אהב את כל המבנה של המילים ואת הלחן, ואת הלחן של עומק הדליבה והכל, אבל היה חסר שם משהו, והוא כיוון אותי לכיוון של האמונה, כי אני בשנים הקרובות התקרבתי מאוד ליהדות, וברגע שהוא קרב אותי לכיוון הזה של האמונה, ושל המסורת, וכל הרעיון הזה של המוזיקה היהודית, הצלחנו לפצח את השיר הזה, זה פשוט פיצחנו אותו, והעומק הדליבה זה אמנם בארמית, אבל זו מילה שמשתמשים בה הרבה במאמרים החסידיים, כן? בעולם הדתי. וראיתי שהתוכנית שלך קוראים לה תחשבו טוב, כן? זה היה אדמור צמח צדק, אחד מהאדמורי חב"ד, שאני מאוד מאוד אוהב אותם, את כל הפילוסופיה שלהם, כל ההסתכלות על החיים, הוא היה אומר, תחשוב טוב, יהיה טוב, כן? זה דומה לשם של התוכנית שלך. עומק הדליבה זה סוג של מילה שאתה רוצה להגיד משהו, אתה רוצה להגיד משהו, אני מתגעגע אליך מעומק הלב, אבל שאתה אומר, אני מתגעגע אליך מעומק הדליבה, זה מעומק עומק הלב, זה ככה, זה איך להסביר את זה, כן? זה עוד יותר מעומק הלב, והתחברתי למילה הזאת,
וזה הזמן בדיוק לשמוע את השיר. אז תומר צימרמן, מוזיקאי ויוצר, תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפור האישי ונוגע ללב, ושיהיה שבוע מבורך, נשמע את השיר.
מבורך, תודה רבה לך. בלעדייך אני מרגיש כמו ציפור פצועה, בלעדייך כל ים ונחל אכזבה. של תפילה לשמש שעולה, זה לא
ועכשיו, דבורה שרר, פיית הבריאות.
ועכשיו אנחנו עם דבורה שרר שלנו, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע מביאה לשולחננו מיזמים, רעיונות ועשייה ממערכת הבריאות. ערב טוב לך דבורה, ותודה רבה שאת שוב איתנו.
ערב טוב, תודה רבה, שבוע טוב, תודה רבה לכם.
שבוע מבורך.
על המסרים החיוביים שאנחנו מעבירים לציבור, ואני מקבלת בזה דרך אגב המון פידבקים חיוביים.
איזה כיף, תודה.
אני רוצה לספר על סקר חדש שערכה לאחרונה אגודה למלחמה וסרטן, לקראת החופש הגדול. ועלה כי 30% מבני הנוער והצעירים בגילי 16 עד 24 הודו שהם מאשמים מוצר עישון כלשהו. בואו לא נדבר על אלה שהם לא הודו, אז 30% הודו. חלק ציינו שהם מאשמים סיגריות רגילות. חלק ציינו שהם מאשמים טבק לגלגול. חלק ציינו שהם מאשמים נרגילה. והנתון המדהיג ש-19.3 מאשמים סיגריות אלקטרוניות וסיגרים. באמת, כאילו, זה די מזעזע, והגיל הולך ונהיה יותר קטן. זה 16, זה 14, והם מודים בזה. עכשיו, מה עשתה האגודה למלחמה בסרטן? עלתה בקמפיין, קמפיין חדש נגד עישון, קמפיין מאוד חמוד, בהשתתפות משפיעני רשת, לרה גרינסס, אני מקווה שאני מעלתת נכון את השם שלה, וויליאן דרור, הם נרתמו בהתנדבות, וזה קמפיין שעולה באמצעות תסריט יצירתי של פיה, שיש לה פיית שיניים עצובות, והיא מראה את נזקי האישון, ובמהלך שיחת לילה עם דילן דרור בתפקיד, שהוא בתפקיד של אורי, הוא נראה נער מבועל שהיא מגיעה אליו, ורואים את אורי ישן, והיא פורצת מהחלון הצהובונת, פיית השיניים, שהיא בטוחה בטעות שהוא מאשן. ומספרת לו על הנזקים הבריאותיים העתידים לבוא, שיניים צהובות, אימפוטנציה, התמכרות, נזק לריאות, סיכוי לסרטן, וזה סרטון שרץ ומצליח, ובואי לא נגיד מפחיד, אבל מעורר שאלה ומעורר מחשבה, וכשילדים ובני נוער רואים את זה, אז כמובן הם אומרים, רגע, זה יכול לקרות לי גם, אז אולי באמת יש פה משהו שאנחנו עושים אותו לא נכון. ואני רוצה גם לספר שמשה בר חיים, שהוא מנכ״ל האגודה לבריאות למלחמה בסרטן, סיפר שתופעת התחלת האישון בקרב בני נוער וצעירים אישר הכניסה מדאיג לעולם של תחלואה והתמכרות. ובאגודה עולים בקמפיינים אשר ממחישים.
ודבורה, לתקופה שבה אנחנו נמצאים, זה גם סוג של מאיץ?
נכון, וצריך להגיד שאין רמה בטוחה של אישון. כל התנסות היא כמו אפקט של כדור שלג. זה צריך פשוט להימנע ולא להתחיל, וזה בדיוק מה שאת אמרת כרגע, והוספת, זה נכון, כי הם מחפשים את הפינה הזאת, הם רואים את החברים שלהם, אז הם רואים, אולי גם אנחנו ננסה. יש פה, הנושא החברתי גם הוא מאוד משפיע. בוא תנסה, ואת יודעת, הם רוצים למצוא חן גם בעיני החברים, ורוצים לנסות, ואחר כך גורם באמת להתמכרות. וצריך למנוע את זה, ואפשר להיכנס לאגודה למלחמה בסרטן ולאתר שלהם, ויש הסברה של מדריכים וסטודנטים רפואה בשיתוף משרד החינוך על כל הנזקים של האישון. אני חושבת שזה נושא מאוד מאוד חשוב, ולא צריך רק יום ללא אישון, צריך את זה ממש ביום יום, שעה שעה להסביר את הנזקים. את יודעת גם, אני חושבת שמאשנים לידינו, את יושבת באיזשהו מקום, הנזק הוא לא יותר קטן. אפילו אם אנחנו מצלנו לא מאשנים, ואנחנו מריחים את האשן של הסיגריות, והסיגר, והנרגילות, והסיגריות אלקטרוניות, זה עושה, אולי לא באותה תדירות שמישהו מאשן את זה בעצמו, אבל זה גורם איזשהו נזק. צריך לתת את זה את הדעת.
דבור שרר, יועצת תקשורת שלנו, בתחום הבריאות.
איזה כיף.
תודה ושבוע מבורך.
תודה רבה. תודה.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, והפעם על פרשת השבוע שלח. ערב טוב לך הרב איתמר חייקין, מה שלומך? פרשת השבוע, הנה גם אני בטוחה שתמצא את הדרך לחבר גם אותה לתוך התקופה שבה אנחנו נמצאים?
אז אני אדבר על פסוק אחד. מדובר שם על המרגלים שמגיעים לארץ ישראל לראות אם כדאי לבוא או לא כדאי לבוא. זה הסיפור ידוע, הם חוזרים ומוצאים דיבת הארץ רעה, ומניעים את כל העם מבעצם להיכנס וכו' וכו'. ובמהלך התיאור שלהם, הם אומרים פסוק מאוד מעניין. הם מתארים ואומרים את המשפט כחגבים, כחגבים היינו בעינינו, וכן היינו בעיניהם. זאת אומרת, הם היו כאלה ילידי ענק, כאלה אנשים גדולים, גדולים מידות, שהרגשנו כלפיהם חגבים. ואת יודעת, הפסוק הזה, כחגבים היינו בעינינו, וכן היינו בעיניהם, זה פסוק מאוד משמעותי בעיניי, כי נדבר על דימוי עצמי נמוך. כשלאדם יש דימוי עצמי נמוך, אז ממילא הוא חושב שכמו שאני רואה את עצמי, ממילא גם האחר רואה אותי. ובסוף זה באמת ככה. זאת אומרת, אם אתה בא למציאות, כתפיסה כזאת של מי אני בכלל, אין סיכוי, זה אף פעם לא ילך, כנראה שכך יהיה.
זה לא ילך.
זה לא ילך. זה יסוד אחד שאומרים, היא תפיסת חגב. תפיסת חגב היא תפיסה שגורמת לנו להקטין את הכוחות שיש לנו, שאנחנו לא מאמינים שיש לנו, אנחנו לא רוצים להאמין, ואז באמת אין לנו. זה נקודה אחת להסתכל על הפסוק. אפשר להסתכל על זה גם הפוך. וכן היינו בעיניהם. מאיך אתם יודעים? מאיך אתם יודעים מה איך הייתם בעיניהם? מה, הם דיברו איתכם? והמחשבה הזאת היא מחשבה אחרת, זה בן אדם, את מכירה את זה שאדם חושב שכל הזמן, כשמישהו שדיבר עם החבר שלו, הוא בטוח דיבר עליי. הוא בטוח עסק בי. ומי הוא בכלל? ולמה הוא בכלל? ובגלל זה הרבה מאוד אנשים, אנחנו אומרים לפעמים במכינה לחבר'ה, אל תחשבו שכל הזמן חושבים עליכם.
אגב, דיברנו על זה בשבוע שעבר, על הענווה, היכולת לשים את עצמנו, שאנחנו לא מרכז העניין.
זהו, וכשאתה מרגיש שכן היינו ביניהם, אני כל הזמן שואל את עצמי, מה הוא חושב עליי, זה דבר שיוצר גם מין חגבות כזאת.
לגמרי.
כי בטוח שהוא חושב על הדברים לא טובים. אני חושב שהלקח הוא שאדם מתבונן פנימה, שיתבונן על הכוחות שלו, שיתבונן על היכולות שלו, על התפקידים שלו, והתמקד בהם. ויפסיק עם כל השוואות האלה, מה הוא חושב עליי, איך אני ביחס אליו, ואז הוא גם יגלה שהכוחות שלו הרבה יותר גדולים ממה שהוא חשב. והוא גם יגלה שהאחר מתעסק עם הדברים שלו, ואני יצליח להביא את עצמי לידי ביטוי בעולם. אחרת אני אשאר באמת חגב.
הרב איתמר חייקין, אתה ההפך הגמור מחגב, ועל זה אני רוצה להגיד תודה רבה מאוד, ושיהיה שבוע מבורך. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה הזמן להודות. אסף נבו ערך והפיק אותנו, רן לודין ובני שאולסקי אחראים על השידור, ואסף חרמוני עורך הדיגיטל שלנו, שיהיה לנו שבוע מבורך עם בשורות טובות. שבוע טוב, כאן יהודית גריסרו.
המקום אי שם בנגב המדבריות של צי, 13 גברים הולכים בחושך בחמסי, בשיירה בלי מטרה ברורה, כמעט בלי נשק ובלי מים. כלום לא קורה וכעבור זמן מה, קולו של יוד שובר את הדממה, מם מתנהג כאילו לא שמע, ורק מעט כמעה לבינתיים. 30 ימים ו30 לילות מטרטרים אותנו סתם, אומרו וקולו, שנים של עבודות קטנות מטעם ולמען. זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה לכנען.
30 ימים ו30 לילות, מנערים אל תוך הוודיות, נפשי צמאה לא להתגלויות אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר שלא אכפת לו אם רזה הארץ או שמנה, אם יש בעץ או אם עין.
יפה מאוד, אומר לו מם, לא בלי לראות אבל בלי לגמגם. יש עוד משהו על לבך, דבר עכשיו, דבר איתי, שאל בני ונען. זו דרך ארוכה,
זו דרך ארוכה,
זו דרך ארוכה, זו דרך ארוכה נכנעת. מספיק מותקף, יוד מסיים וכבר מופיע כף,
ועל פניו חיוך לא חף מתענוג של כוח, מתקרב לכוח. כל מה שיוד בסך הכל אומר, מנהיג גדול צריך לדעת לוותר, לסגת כדי להיזכר בתור מה שכל חייו ירצה לשכוח.
מם בלי תנועה אומר לו שמע, פניי אולי לא לשלום אבל לא למלחמה, ואם אינכם נותנים דבר הנה דבר מה אשר אולי תוכלו לקחת.
זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה,
זאת דרך ארוכה לארץ המובטחת.
מובטחת למי?
אומר לו יוד,
הרי כולם יודעים שבפיקוד מחזיקים עליך תיק וזה עניין אבוד, הצמרת לא שוכחת.
אתה עיוור אם עוד אינך תופס, גם אם נעפיל הרבה אורח נס, הם לא ייתנו לך להיכנס לארץ כנען שמתחת.
מם כמו מתוך חלום לפתע מתקרב, אבל אין שום כנען, כנען לי בלב. אם ניכנס, לא ניכנס, זה היינו הח, והח בסלע פעמיים. אני רק יהודי נודה, נולדתי כדי להיפרד, מקדמת דנה ועד לשנה הבאה בירושלים.
Oh, God.